אוקיי, אז יש לנו קצת הקלות, כנראה שזה ספתח או סימן טוב לקראת פתיחת העונה השנייה של החוג לגאווה, קצת המוזיקה השתבשה לנו שם, אבל בכל זאת אנחנו כאן ואתם כאן, אתם מכוונים על רדיו הר הצופים 106 FM, המוזיקה הכי טובה בהר והמגישים הכי מגניבים בהר, התוכנית החוג לגאווה, התוכנית הסטודנטיאלית של הקהילה ההומו-לסבית, שלום לכולם.
שלום ערן.
ומי איתנו באולפן?
ערן. סיקורל.
נכון, אני ערן סיקורל.
אריאל פורטוגז, זאת אני.
קטיה בלוך.
יותר חזק?
קטיה בלוך.
ואליעז רז.
ואנחנו שוב איתכם בעוד עונה של החוג לגאווה. היינו קצת בחופש, אנחנו נהננו, נכון?
כן.
נסענו קצת לחול, חזרנו, שני לפחות.
חלקנו עוד יוצאים לחול.
את נוסעת עוד לחול.
לאן את נוסע?
ללונדון.
איזה כיף.
אוי, אני הייתי בלונדון.
איזה כיף, רק אני לא.
את לא נוסעת לשום מקום?
לא, אני נשארת פה בירושלים, כאן יש את הכי הרבה אקשן. במיוחד אם יוצאים למרכז העיר.
פיצוצים ועניינים.
אוכלים בסברו וזה, כן.
טוב, האמת היא שקשה לצחוק על הדברים האלה, אבל כנראה שזו הדרך שלנו להישרד. אני דווקא כן הייתי בלונדון, אפרופו קטיה, שנוסעת עכשיו ללונדון, יש לי כמה המלצות חמות שאני יכול לתת לך... בקשר ללונדון, לגבי מקומות של הומואים ולסביות שכדאי לך להגיע אליהם. אבל אולי בואי נכיר אותך קצת, כי את חדשה בתוכנית, ואת כל שאר הצוות אנשים כאן מכירים. אז ספרי לנו מי זו קטיה.
אתה תשאל שאלות ואני אענה.
אז מי זו קטיה?
זה לא נחשב.
זה ממש לא נחשב, ורן קדימה.
את סטודנטית, נכון?
אני סטודנטית לעבודה סוציאלית. לומדת, עולה לכיתה ב'.
אוקיי.
וזהו, ואני חדשה בתוכנית, ו...
אז כולנו מאחלים לך בהצלחה. אליעז, מה שלומך?
שלומי בסדר, אני גם חזרתי מחול.
איפה היית?
לונדון.
לא, דווקא לא. לונדון לא מחכה לי.
יוצא דופן שכמוך.
דווקא אני הייתי בארצות הברית, לפני הבלגן. הייתי בבוסטון וקצת בניו יורק. וגם אני יכול לספר לך מה יש שם מבחינת חיי הקהילה. זהו, היה נחמד. הספקתי לראות את התאומים לפני שהם קרסו.
The moment before, כמו ש...
The moment before. וזהו, היה מאוד כיף, סך הכל. הקיץ עוד לא, סליחה, החופש לא נגמר, כאילו אנחנו מספידים אותו, אנחנו מספידים אותו כי בעצם אנחנו חזרנו לעונת שידורים של השנה החדשה.
ואנחנו יודעים כמה קשה להכין כל תוכנית, אז אנחנו מראש כבר יודעים שבעצם למעשה בפועל החופש נגמר, כן, כן.
חוץ מזה, אנחנו מזדהים עם תלמידי בתי הספר, כמובן, שסיימו את חופשת הלימודים שלהם, ליבנו איתכם, תלמידים.
ליבנו בהחלט איתכם. אליעז, מה מצב המכשור שלנו? האם באמת משהו התנגן לנו היום?
לדעתי זה בסדר עכשיו.
אוקיי, אז בואו נחזיק אצבעות ונתפלל, אבל קודם אולי נספר לכם מה הולך להיות בתוכנית של היום, נכון? אז קודם כל אנחנו נשמע את החדשות כמובן, ואחר כך אנחנו נשמע על ביקורו של אהוד אולמרט, ראש עיריית ירושלים, בבית הפתוח, שהוא הארגון ההומו-לסבי של ירושלים. אנחנו נדבר ונספר על הפגנה של האגודה שהתקיימה מול שגרירות מצרים בקשר ל-52 עצורים הומואים בכלי המצרי. אלעד גביזון יספר לנו על הוויקסטוק ועל ההתרשמויות שלו מהוויקסטוק והצעות שלו לשיפור הוויקסטוק. אנחנו נשמע את פינתה של אריאל פורטוגז, ההשכלה הוורודה. מה זה ההשכלה הוורודה, אריאל?
זה סדרה של תחקירים שיהיו בתוכניות הבאות, וזה הראשון שביניהם, לגבי הפינות והמקומות שמקדישה האוניברסיטה העברית על כל שלוחותיה לנושאים ההומו-לסבים.
ואנחנו משוכנעים שהמקומות האלה רבים ומגוונים, נכון אריאל?
אנחנו מקווים שהם רבים ומגוונים ונותנים ייצוג הוגן. ואולי... אולי נפתע, האמת.
אוקיי.
ונגלה שלא.
אז בואי נחכה לפינה. אליעז יספר לנו על סוף הקיץ בחוף הילטון, שהוא החוף, חוף הקרוזינג הכי מצליח בארץ למעשה, המון בחורים שם נפגשים עם בחורים אחרים.
איך אומרים קרוזינג בעברית? שוטטות?
שלטות.
שלטות?
האמת היא ששלטות זה...
לא, זה זאפינג.
לא, אבל זה גם האמת היא שזה מתאים, זאפינג.
קרוזינג נשמע יותר טוב.
כי קרוזינג זה בעצם זאפינג.
זה גם דומה לתום קרוז, אז בכלל.
כן, כן.
אז בואו נתחיל עם החדשות ונתפלל.
בואו נתפלל.
סקירת החדשות של החוג לגאווה. ארגון ה-EPUA מקיים השבוע בקלן שבגרמניה את המפגש השנתי שלו. ה-EPUA מאחד את כל הארגונים העוסקים באירועי גאווה באירופה ואחראי ל-EuroPride, מצעד הגאווה האירופי המתקיים מדי שנה בערים אירופיות שונות. ישראל מיוצגת על ידי חגי אלעד, מנכ"ל הבית הפתוח, ושר נתנאל, חבר ועד האגודה וחבר ועד העשירון האחר. השניים הם חברי הקהילה הירושלמית וכיהנו בעבר כיושבי הראש של תא העשירון האחר באוניברסיטה העברית. בכנס השנה תתקיים הצבעה על אירועי יורופרייד 2003 שיתקיימו כנראה במנצ'סטר. ייתכן שתוגש בקשה על ידי ארגוני הקהילה הישראלים לארח בעתיד את אירועי היורופרייד בישראל למרות המצב הביטחוני.
הלם ותדהמה בקהילה הומולסבית בניו יורק ובוושינגטון לנוכח גל פיגועי הטרור שהתרחש שם לפני פחות משבועיים. עם הנפגעים הרבים נמנים גם חברי קהילה רבים בהם דמויות מפתח בחיי הקהילה. מרק בינגהם, שחקן רוגבי ופעיל בחיי הקהילה, היה אחד מן ההרוגים במטוס שהתרסק במדינת פנסילבניה. בינגהם היה אחד מן הנוסעים שדיווחו בטלפון הסלולרי לבני משפחתם על החטיפה ועל כוונתם של הנוסעים להילחם בחוטפים. בין ההרוגים חברי הקהילה גם אחד הטייסים, פעיל באיגוד הטייסים הגייז בארצות הברית. כמו כן הרגו בטיסות בני זוג הומואים עם ילדם המומץ בין השלוש, מפיק הומו בנשיונל ג'אוגרפיק ואחרים.
מנהיגי דת נוצריים בארצות הברית מאשימים בין היתר את ההומואים והלסביות בגל פיגועי הטרור. הדברים נאמרו בתוכניתו של פט רוברטסון, מועמד לשעבר לנשיאות מטעם המפלגה הרפובליקנית. בתוכנית מועדון ה-700, המשודרת גם בישראל בערוץ המזרח התיכון, התארח גם הכומר ג'רי פולוול והצטרף אף הוא לדברים. פולוול טען כי תהליך החילון בחברה האמריקאית, פעילות הפגנים, ההומואים והלסביות, הפמיניסטיות וקבוצות אחרות, הן שהביאו לפיגועי הטרור. ג'רי פולוול.
That the pagans and the abortionists and the feminists and the gays and the lesbians who are actively trying to make that an alternative lifestyle, the ACLU, People for the American Way, all of them who tried to secularize America, I point the thing in their face and say, you helped this happen.
ארגוני הקהילה הביעו זעם על הדברים, ואף נשיא ארצות הברית הסתייג מהם. מאז שנאמרו הדברים, כבר התנצל רוברטסון על דבריו ב-CNN. חברי הקהילה ההומו-לסבית עדיין זועמים.
איידס היא סיבת המוות מספר אחת בדרום אפריקה. למעלה מ-40% מהנפטרים במדינה בשנה שעברה היו חולי איידס. 6 מיליון דרום אפריקאים צפויים למות עד שנת 2010 ממחלת האיידס אם לא תופעל נשיטות מניעה. הגידול באוכלוסיית דרום אפריקה צפוי להיעצר אם אכן התממשו נבואות הזעם.
שגריר הומו ומחוץ לארון מונה השבוע על ידי מזכיר המדינה האמריקני קולין פאוול. מייקל גסט יהיה מעטה שגריר ארצות הברית ברומניה. המינוי הבלתי צפוי לא עורר תגובות נסערות במערכת הפוליטית האמריקנית. בתקופתה של מזכירת המדינה מדלן אולברייט כבר מונה שגריר הומו בלוקסנבורג, מינוי שעורר אז סערה ציבורית. מפתיע במיוחד המינוי בתקופת כהונתו של נשיא רפובליקני בעל מדיניות בעייתית בנושא ההומו-לסבי. השגריר ובן זוגו יצאו לרומניה בשבועות הקרובים.
ואלה היו החדשות של החוג לגאווה בשיתוף gogay.co.il.
אולי ילדה לך מקום בעולם. אולי תראי, את חושבת אחרת, וגם כשגדלת את עדיין זוכרת, נשברת ועפה בשמיים שלך. ואולי במקרה ייגמרו החיפושים, ואולי הוא יהיה הדבר שבשבילו החזקת חיים. רוצים שתאהב, רוצים שתצחק, שתחיה ועכשיו. אבל איך בחלום היד מתרוממת, זה נראה אמיתי, והנה היא שוב משחקת איתם, והם נחמדים, אוספים ממתקים ושומרים, שאולי במקרה ייגמרו החיפושים, ואולי הוא יהיה הדבר שבשבילו. ואיפה החיים שלך היום? מערכת ויתורים גדולה, זה לא אמיתי שמחפשים, זה רק הרגש שחוטף מכה. דירה יפה בעיר קרה, רחוק מכאן, כל כך רחוק עכשיו, רחוק מכאן. ואולי הוא יהיה הדבר שבשבילו החזקת חיים. ואיפה החיים שלך? איפה חברים שלך?
לפני כשלושה שבועות התארח אהוד אולמרט, ראש עיריית ירושלים, בפעם הראשונה בבית הפתוח. כתבתו של ערן סיקורל.
ביום בו נשרף דגל הגאווה של הבית הפתוח על ידי מתנכלים אלמוניים, ביקר ראש עיריית ירושלים אהוד אולמרט בבית הפתוח. הביקור ביטא מגמה הולכת ומתחזקת של קשר בין הבית הפתוח והקהילה לראש העיר. צ'רי לוינסון, יושב ראש הבית הפתוח, מדבר על חשיבות הביקור.
זה דבר מאוד חשוב שבירושלים, עיר שבה יש לא מעט קושי לקהילה הומו-לסבית במגזרים השונים שחיים כאן, שראש העיר יבוא לבקר כאן כהבעת תמיכה וסולידריות עם הקהילה הומו-לסבית בירושלים, ואולי בפרט ביום שבו היה ניסיון להתנכל לבית.
אנשי הבית הציגו את הבית הפתוח ופעילויותיו בפני ראש העיר. שאלנו את ראש העיר על התרשמותו מהמקום.
טוב, הביקור הראשון שלי כאן, קודם כל אני כועס מאוד על מה שנעשה הבוקר למרכז הזה, לבית הזה, על ידי הפגיעה בדגל של הבית הפתוח. אני חושב שזה מעשה ברברי ובלתי נסבל, שצריך לגנות אותו ולהסתייג ממנו. אני מקווה מאוד שהמשטרה תמצא את מי שעשה את זה ותעניש אותו. אני מבין שזה לא פעם ראשונה, זה כבר פעם שלישית, וזה בהחלט דבר שאי אפשר בשום פנים באופן להשלים איתו. מעבר לכך, היה לנו כבר מפגש בלשכתי עם נציגי הבית הפתוח, ואני חושב שאנחנו צריכים למצוא דרך לאפשר לקהילה הזאת למצוא את מקומה. בעיר ולקבל את כל האפשרויות לפעול במתכונת שהיא תבחר לפעול. אנחנו נשתדל לשתף פעולה, אני לא יודע להגיד לך כרגע על דבר ספציפי, אנחנו התחלנו בתהליך של עבודה משותפת עם נציגים של הבית הפתוח. בהתאם לתחומים השונים שהבית הפתוח ירצה לפעול, אנחנו נשתדל לסייע להם.
קיבלת איזה שהם תגובות לקראת הביקור הזה מצד מפלגות בתוך העירייה?
אני לא קיבלתי, אני לא מצפה לקבל. אני חושב שזה בהחלט חלק טבעי ושגרתי מהמפגש שלי עם כל הקהילות וכל הציבורים בירושלים. אנחנו צריכים לדעת לחיות עם כולם ולקבל את כולם.
שאלנו את ראש העיר על הסיכוי לתמיכה כספית של העירייה בבית הפתוח.
לקראת יום הגאווה אני גייסתי תרומה של 25,000 ש"ח שהעברנו לבית הפתוח, ואני חושב שהתמיכה צריכה להיות בעיקר סביב פעילויות שאנחנו נוכל לתמוך בהן. בהתאם לנסיבות, אני עוד לא יודע להגיד כרגע, זה תהליך של עבודה שצריך להפשיל, אבל אני בהחלט לא פוסל את זה.
ניסינו לברר מה הם הסיכויים לקיומו של מצעד גאווה בעיר.
אני חושב שמצעד הגאווה צריך להיות משהו שהוא בסופו של דבר מקבל גיבוי ציבורי ותמיכה ציבורית. ולכן בעיר כמו ירושלים צריך בחוכמה רבה להבשיל את התהליך הזה, כדי שזה לא יהיה משהו שהתוצאה שלו תהיה הפוכה לכוונה. ולכן לבדוק את זה בהחלט כן. אבל אני לא רוצה, אני בכלל נזהר מלהבטיח משהו או להציע משהו שלאחר מכן אני לא אוכל לקיים אותו, או שהוא לא יתקיים מאיזושהי סיבה ותהיה תחושה של תסכול. אז נבדוק את העניין הזה, אבל אני אומר, צריך להפשיל את זה, זה תהליך.
שאלה אחת, הרבה הומואים ולסביות מרגישים שאין להם מקום בימין, האם זו תחושה נכונה או לא?
אני לא יודע, הם לא פנו אליי. ואני לא נציג הימין, אבל לעניין זה, אני פועל כאן כראש עירייה. אני לא יודע, אבל אני חושב אני לא חושב החלוקה של הומואים ולסביים היא חד-כיוונית מבחינה פוליטית. ואני בטוח שיש בכל הציבורים אנשים עם עדפות כאלה או אחרות, אבל אני לא יודע על שום התארגנות מן הסוג שיכולה לעשות הבחנה בין פני הימינה או שמאלה. אבל אם יפנו אליי וישאלו אותי, אז אני אומר להם שלכל ההומואים והלסבים אני בהחלט מציע לתמוך בימין. לכולם עד אחד.
חגי אלעד, מנכ"ל הבית הפתוח, מסכם את הביקור.
אולמרט היה פה, זה לקח קצת יותר משנתיים, אבל זה סוף סוף קרה. טוב שזה היה. מקווים שזה סנונית ראשונה לא רק אירועים ממלכתיים פורמליים והצהרות יפות שזה דבר משמעותי בפני עצמו, אלא גם לסיוע מהותי כמו שהבית זקוק לו.
ואני רואה שבאמת על סיוע מהותי שוחחתם מאחורי דלתיים סגורות. מותר לך להגיד מה היה שם?
ראש העיר בהחלט חיובי ותומך. מציאות בירושלים היא מבחינה מוניציפלית מורכבת, הפוליטיקה העירונית, כולנו מודעים לזה. השאלה איך אנחנו נשכיל ביחד עם העירייה להביא את הדברים למצב שבו, להבדיל מהיום, שכל מי שנכנס לבית הפתוח משוכנע שהוא נבר במתנס עירוני, בעוד שהמציאות היא שהבית הפתוח מקבל 0 שקלים מתקציב אגפי עיריית ירושלים, משהו שהוא קצת באמצע בין זה, ואולי קצת דומה למציאות השפויה, כמו שהיא קיימת בהקשר הזה בתל אביב.
ערן סיקורל, הבית הפתוח.
והשיר הבא שאנחנו נשמע הוא ווטרלו של אבא. ווטרלו הרי היה המקום שבו נפוליון נכשל בכיבושו את העולם. אז אולי קבול תהיה בעצם העיר שבה תחבש אפגניסטן ויחנה בן לדן. מי יודע?
It's all the street beating itself.
אריאל פורטוגזי יצא לבדוק עד כמה ההשכלה שאנחנו מקבלים באוניברסיטה העברית באמת ורודה. סדרת תחקירים חדשה של אריאל פורטוגז וחברים.
ההשכלה הוורודה. החוג לגאווה מתכבד להציג בפעם הראשונה כתבה בנושא המקום שניתן לתכנים הומו-לסביים בתוכניות הלימודים באוניברסיטה העברית. התחקיר העלה כי המילה הומוסקסואליות מופיעה בשנתון רק בקורס אחד, סמינריון ל-MA בקרימינולוגיה שנקרא עבירות וסטיות מין. בתיאור הקורס כתוב, הסמינר יעסוק בבעיות נבחרות לגבי עבירות וסטיות מין, דפוסים, סוגי עבריינים וקורבנות. בעיות חוק ומוסר בנושאים כגון זנות, פורנוגרפיה והומוסקסואליות. בין העבירות שידונו, פדופיליה, גילוי עריות, חשיפה ואונס. יצאתי לפגוש את דוקטור מנחם הורוביץ, המרצה בקורס זה, וביקשתי שיספר לי על מה מדובר בקורס.
הקורס בעצם רוצה להבחין בין מה שהחוק קובע, מה שהדת והמוסר קובע, מה נחשב כפתולוגיה, ומה נחשב לדעה הסובייקטיבית של מי שמשתתף בקורס. יש הבדלים גדולים בין ארבעת הדברים. נאמר היום מורה שמקיים יחסי מין עם תלמידתו בת 17 בהסכמה, עובר על החוק הפלילי, כי הוא בעמדת אמון כלפי הנערה. אין בזה פתולוגיה. יכול להיות שהדת רואה בזה חטא חמור, ויכול להיות שהסטודנט רואה בזה התנהגות נורמטיבית, על אף שהחוק אוסר את זה.
ביקשתי מדוקטור הורוביץ לספר לי כיצד מוזכרת הומוסקסואליות בקורס שלו.
הומוסקסואליות היא מוזכרת כי היא עברה שינויים משנות ה-50 בבריטניה, בעצם גם בישראל, שמעשים הומוסקסואליים אפילו בין מבוגרים מסכימים הייתה אסורה. בשנת 49 משטרת ירושלים טיפסה על סולם להסתכל לתוך בית ברחוב אגרון, שבו שני אנשים קיימו יחסי מין בהסכמה, והעניין הובא לבית משפט המחוזי בירושלים, והשופט בנימין הלוי נתן פסק דין סמלי של כנס, נדמה לי של לירה או משהו, והביאה את סלידתו מהתופעה הזאת. לאחר מכן היועץ המשפטי של הממשלה דאז, השופט חיים כהן, נתן הוראה לא להביא למשפט פרטנרים בהסכמה של מעשים הומוסקסואליים, עד שהחוק בוטל, נדמה לי בשנות עד שנות ה-60. זה לקח הרבה זמן, כי חברי הכנסת חשבו אם מבטלים את החוק זה כאילו שנותנים אור ירוק, אנשים יחשבו שזה רצוי מאוד לקיים יחסים. מאז הלכנו דרך ארוכה, והיום יש זכויות אזרחיות גם לזוגות הומוסקסואליים בחו"ל.
שאלתי את דוקטור הורוביץ, האם היה סטודנט שהזדהה כהומוסקסואל או סטודנטית שהזדהתה כלסבית בקורס שלו אי פעם?
לא, אני מקפיד לא לערב את החיים האישיים של הסטודנטים. יכול להיות למשל שיש סטודנטית שהייתה קורבן של אינצס, אבל זה לא מעניין אותי, ואני חושב שאסור שזה יעניין אותי. החיים הפרטיים של הסטודנטים לא משחקים תפקיד. הם אולי משחקים תפקיד כשהם מביאים את דעותיהם הסובייקטיביות, אבל ההשפעות יכולות להיות מכל הכיוונים.
העליתי בפני דוקטור הורוביץ את התהייה, מדוע מכל הקורסים בכל הפקולטות באוניברסיטה, המקום היחיד בו מוזכרת במפורש ברשימת הסילבוס המילה הומוסקסואליות, הוא דווקא קורס המתייחס לעבירות ולסטיות מין.
אינני יודע, את בוודאי תגידי, אולי זה אנשים רוצים להיות פוליטיקלי קורקט ואני לא מביע את דתי האישית, אני מראה את השינויים שהתנהגות מינית מסוימת משתנה, הן לגבי הסיבות ההיסטוריות, הן בהקשר התרבותי.
ובכן, אלו הם ממצאי ההשכלה הוורודה לגבי הקורס עבירות וסטיות מין, הקורס היחיד שבו מוזכרת במפורש המילה הומוסקסואליות. כדאי אולי לציין שהמילה לסביות, למשל, כלל וכלל לא מופיע בשנתון. אבל יש כמה קורסים שמטפלים בנושא הזהות המינית, ועליהם ההשכלה הוורודה תביא פרטים בתוכניות הבאות.
אתם יודעים, אני... זהו, נגמרה הכתבה, אגב. תודה, אריאל.
כן, תודה, אריאל.
כתבה מאלפת, ואני שואל את עצמי באמת בתור סטודנט לעבודה סוציאלית, וקטיה היא גם סטודנטית לעבודה סוציאלית, אנחנו באמת לא נפגשים בתכנים האלה במהלך הלימוד שלנו. השאלה אם זה לא מזיק. קטיה, מה את חושבת?
אני בטוחה שזה מזיק, מה גם שיצא לי לשמוע דעות של אנשים שלומדים איתי, ואנשים שלפחות חושבים שהם מעולם לא פגשו הומו או לסבית. זאת בעיה, בעיה רצינית.
ואין להם מושג עד כמה הם באמת כן פגשו הומואים ולסביות.
זה דבר ראשון. ודבר שני, אם המפגש הראשון מבחינתם עם הומו או לסבית יהיה במהלך עבודה, זאת עלולה להיות סיטואציה מאוד קשה, מאוד בעייתית.
אריאל, את לומדת ספרות אנגלית, נכון?
נכון.
לתואר שני, ותקשורת למדת לתואר ראשון כאן.
נכון.
את נתקלת בנושא הומולסבי במהלך הלימודים שלך?
בתקשורת כן, אפילו די הרבה. בספרות אנגלית מעט. זאת אומרת, יש הרבה סופרים, משוררים, משוררות וכו' שהם הומואים ולסביות. בדרך כלל זה הוזכר בשיר כרכילות, ולא דיברו על זה מעבר. לעומת זאת, בתקשורת... היו כמה קורסים, בעיקר קורס שזכור לי עזר ואחר בקולנוע האירופי.
שאולי אני אנסה גם לגעת בו באחד מהתוכניות הקרובות.
שבו דיברו על הומוסקסואליות כסוג של זרות, וממש הקדישו לזה כמה שיעורים. וזה היה מאוד מעניין. ועוד קורסים נוספים בתקשורת שעוסקים בנושא של הומוסקסואליות ולסביות.
אליאז, אני לא אשאל אותך אם ברוקחות יש איזושהי נגיעה לנושא ההומו-לסבי. יש צורך בכלל?
ברוקחות אני לא חושב, אבל ברפואה, זה קצת חשיפה. אני הבטחתי את חלקי בסדרת הכתבות האלה בעין כרם, באמת לגעת קצת בתוכנית הלימודים של הרפואנים למיניהם, ובאמת לראות עד כמה הם נוגעים בזה וכמה זה באמת חשוב או לא חשוב לדעת האוניברסיטה. אני חושב שלרופאים זה בהחלט... חשוב.
רופאים, מטפלים.
רופאים, מטפלים.
אנשים שעובדים עם אנשים.
לא שיש איזו תרופה נגד זה, אבל...
יש תרופה שיכולה לעזור לזה.
יש תרופה בעד.
אין תרופה. אבל אני לא חושב שיש רופאים שחושבים שיש תרופה לזה, אבל בכל מקרה שיודעו לזהות מצוקה על רקע הנושא הזה.
לא, אבל בהחלט יש מחלות ייחודיות שכן מתקשרות לקהילה.
נכון.
אם זה איידס, שזו המחלה אולי כללית יותר. ואם זה דברים ספציפיים שנוגעים לקהילה, שאולי גם בזה אנחנו נוכל לגעת בשבועות הקרובים. אבל אנחנו רוצים לעבור לשיר עכשיו, נכון, אליאז?
נכון.
מה נשמע?
אז חשיפה. סליחה, זה לא השיר שרציתי, זה השיר הבא בתור. אנחנו נשמע עכשיו את ארוס המצוטי בשיר פיו בלקוסה, הדברים הכי יפים. בבקשה.
Sei diventata la mia re di tutta una vita per me. Ci vuole passione con te e un briciolo di pazzia. Ci vuole pensiero, perciò lavoro di fantasia. Ricordi la volta che ti canta subito brivido, sì, ti dico una cosa se non la sai,
per me vale ancora così. Ci vuole passione con te, non deve mancare mai. Ci vuole mestiere perché lavoro di cuore, lo sai. Cantare d'amore non basta mai, ne servirà di più per dirtelo ancora, per dirti che com'è che non passa con gli anni la voglia infinita di te, cos'è quel mistero che ancora sei, che porto qui dentro di me, saranno i momenti che ho, quegli attimi che mi dai, saranno parole però, lavoro di voce lo sai, cantare d'amore non basta mai, ne servirà di più per dirtelo ancora, per dirti che
שניים עצורים הומואים בכלא המצרי עמדו על סדר היום של הקהילה בישראל לפני מספר שבועות. ערן סיקורל יצא לי להפגנה.
52 גברים נעצרו בחודש מאי האחרון לאחר ששטו בספינת הענוגות על הנילוס. הגברים נחשדו על ידי שלטונות מצרים בקיום יחסים הומוסקסואליים, מעשים שעל אף שאינם נחשבים במצרים מנוגדים לחוק, עדיין נחשבים מעשים המבזים את הדת ואת כבודה של המדינה. ארגוני זכויות אדם מוסרים כי הגברים מושפלים במעצרים ומוקעים כמי שאינם ראויים ליחס אישי מינימלי. השבוע אף התבשרנו על הרשעתו של נער בן 15, אחד מ-52 הגברים. גזר דינו של הנאשם הוא 3 שנים בבית הכלא המצרי. מאז מעצרה מנהלים ארגוני זכויות אדם הערבי מאבק להביא לשחרורם של העצורים. לפני כשבועיים התקיימה הפגנה ביוזמת אגודת ההומואים והלסביות מול שגרירות מצרים בתל אביב. בהפגנה נכחו כ-20 מחברי אגודה וצעירי מרץ. ארגונים כמו אמנסטי אינטרנשיונל, הבית הפתוח ואחרים טענו כי הפגנה של הקהילה בימים כה מתוחים בין ישראל למצרים עלולה רק להזיק לעצורים המצריים. לטענת הארגונים, הפגנה שכזאת ייצור זיקה בין ההומואים בישראל ותחמיר את מצבם. איתי פינקס, יושב ראש האגודה, מתייחס לטענות.
אנחנו לא חושבים שזה יכול להזיק, לא מדובר בהפניה של משרד החוץ, אנחנו מייצגים את הקהילה בארץ, ואני לא חושב שמישהו במצרים שעמד לשחרר את 52 האנשים יגיע ויגיד, אופס, יש הפגנה של הומואים בישראל, בואו לא נשחרר אותם. אנחנו חושבים שזה חלק ממאמץ בינלאומי, שזה קורה ב-20 מדינות, אני מקווה שזה עוד יתרחב. אנחנו לא צריכים לתת פחות מאשר מה שנותנים אנשים מהקהילה במדינות אחרות. אני חושב שזאת מחאה לגיטימית, ודרך אגב, זאת לא... אין פה מתקפה לא על מצרים ולא על אף אחד אחר. יש פה בקשה ספציפית לשחרר 52 איש שעצורים בלי הצדקה.
שאול גונן, חבר ועד האגודה, מתייחס אף הוא לנושא.
אנחנו לא כאן בשביל לנצג את מדינת ישראל, ובטח שלא להיכנס לקונפליקט הישראלי-פלסטיני. אנחנו פשוט פה כדי למחות שזכויות אדם הם זכויות אדם באשר הם. גם סבא שלי שהיה בשואה, זו הייתה הטענה שבאו לארגונים יהודיים בארצות הברית ואמרו להם אל תתערבו, זה בעצם רק יגרע. ואת הסוף של העם היהודי בשואה אנחנו יודעים. אני אישית מאוד מאוכזב שלא לראות פה את ההומואים בשחור, ההומואים נגד הכיבוש שבאו, מחו בצעדה במאות של אנשים, וחורה וצורם לי שאנשים שכאלה מסוגלים ללכת, כמוני דרך אגב, שאני גם נגד הכיבוש ואני גם בעד מדינה פלסטינית, ללכת וליצות במצעד הגאווה, למחות נגד דיכוי הזכויות של הפלסטינים, אבל לא להיות כאן בשביל למחות נגד דיכוי הזכויות של הומואים.
דוקטור דלית באום מראשי קבוצת כביסה שחורה מגיבה.
אני שמחה ששאול גונן מסתובב ברחובות ומחפש אותנו. אני רוצה לתקן אותו, אנחנו לא נקראים הומואים בשחור. השם שלנו זה כביסה שחורה. היה לנו דיון מאוד עמוק בקבוצה לגבי מה לעשות ביחס למאסר של אותם הומואים במצרים. והדיון הזה הוא מתמשך. אנחנו לא ממש התייחסנו, אני חושבת, להפגנה הזאת. לא ידעתי עליה אישית, רק אחר כך שמעתי עליה. זה לא כזה עניין חשוב אם מי מבינינו היה בהפגנה, מי לא. אנחנו קבוצת פעולה ישירה, ומטבע הדברים, קבוצת פעולה ישירה פועלת בתוך החברה שלנו. לנסות לטפל בדיכויים שאנחנו יכולים להשפיע עליהם, אולי אפילו כאלה שאנחנו אחראים להם ומשתתפים בהם.
אסרף, הומו פלסטיני, מעביר מסר לשגרירות מצרים.
ששחררו את האנשים האלו, ושכבר אין מה לעשות, שבן אדם בא ככה והוא כזה, ולא צריך להגיע למצב כזה, בעצם להניש את האנשים האלו, להניש אותנו. יש להם בעיה שיבואו ויגידו להם, חבר'ה, לא מתאים לנו שתחיו כאן, לא להגיע למצב כזה או גזרדים מוות או לעצור אותם או כל מיני מצבים כאלו.
בשבוע שעבר התקיים הוויגסטוק של בלה דואגת, הפנינג התרומות של הקהילה ההומו-לסבית למאבק באיידס. אלעד גביזון היה ומביא את רשמיו.
מופעי דרג, די-ג'ייס, מצצים ועקבים, כולם התכנסו ב-14 בספטמבר כדי להשתתף בוויקסטוק 2001, שמטרתה הייתה, כבכל שנה, התרמה המונית לבלה דואגת, הזרוע של האגודה למלחמה באיידס. היו שירים ומופעים טובים, בלונים וגם אכזבה. אכזבה רבה. את הדרך הביתה ליפתה תחושה שהיה אפשר לעשות הרבה יותר ומשהו מהקסם פג. סביר להניח שהתחושה באה על רקע היותנו מעטים מול רבים. מעט צופים מול המון מופעים, מעט תרומות מול המון השקעה, וסביר אף יותר להניח שמשהו פשוט נשחק. לפני כמה שנים היינו בוויקסטוק, והייתה תחושה שאנו שותפים למשהו מחתרתי. אולי בגלל אימותים עם המשטרה, חסימת הצומת וחוסר הנכונות להתפשר על זכויותינו. עברו כמה שנים, אנחנו גדלנו והדברים השתנו. האירוע שבעבר נהרנו אליו כולנו היה שנה קטן ולא מפתה. הנוסחה שאהבנו בעבר אכזבה הפעם. אפשר להסביר את האכזבה בשתי סיבות עיקריות. הסיבה הראשונה קשורה לקונספציה הכללית של האירוע. שוב אותם הדוכנים, שוב אותם לידי סמנטה, ושוב אותם הבדיחות קרש על המתרחש מאחורי השיחים ששמענו בעבר וחשבנו בטעות למצחיקות. לא הגיע הזמן שנעבור השלב הזה? אני לא חושב שיש מישהו, גם מבין מארגני האירוע, שבאמת מאמין שהיו הרבה אנשים. יגידו מה שיגידו, זה לא היה מה שאנחנו רגילים לראות. ייתכן שהסיבה לכך נעוצה בעובדה שאנשים כבר אינם רוצים להיכלל תחת כותרות מסוימות. ודווקא אירוע כזה, ובעיקר מקומו, מדגישים זאת. אנשים פשוט עברו לחיות את החיים כפי שהם. אין צורך לחסום את הצומת ולהתגונן מהשוטרים עם הכפפות. כי בסופו של דבר דברים מתקדמים, או לפחות בערך. ייתכן גם שהייתה בעיית פרסום, שנעשה מעט מדי ומאוחר מדי. את החלק השני של האכזבה רציתי להקדיש למה שהיה יכול להיות. היה יכול להיות אפינינג שמאגד את כל הארגונים הפועלים תחת חסות האיידס, ואז אולי האירוע היה יותר גדול, יותר מרשים, ובעקבות זאת היו באים יותר אומנים, והיה גם נאסף יותר כסף, וכמובן שהיו גם באים הרבה יותר אנשים. ובכן, האירוע לא חייב להתקיים בגן העצמאות. תחשבו לרגע שיכול להיות שיש אמנים ואנשים שהיו באים לאירוע אלמלא התקיים בגן העצמאות. סטרייטים, נשאים ונשאיות, שהיו רוצים מאוד להרגיש את התמיכה, אבל למה לקשור בין הומו ואיידס כל הזמן? יש עוד סיבה נוספת, אחרונה, לכך שבאו מעט אנשים. הסיבה הזאת נקרא על פניהם של כל הנכוחים כאחד. דרגיסטים, הומואים, סטרייטים, זמרים, וקוראים לה החום. ככל הנראה, מי שניצח את הרצון הטוב לבוא, לתרום ולזדהות, הוא המזגן הביתי הקרר והנעים. אני רוצה להפנות קריאה נרגשת למרגני וויקסטוק 2002. אנא, בשם האסתטיקה בכלל והמלחמה בסרטן בפרט, הקץ לחום. לא עוד ניגובי זהה, לא עוד קביעות. אנשים רבים עמדו ונאבקו כשהם נרושים ג'ינסים צמודים ואיפור כבד בחום הכבד, שהיה בלתי נסבל. אני מודע לכך שההפקה ביום זולה יותר מן ההפקה בערב, אבל יש מקום לשקול להוציא את הוויקסטוק מהאור לחושך ולעשות אותו בשעות הארבעים של יום חמישי. זה יכול להיות ממש סטארט-אפ לא רע. אלעד גביזון, תל אביב.
טוב, אז האמת היא שכששמענו את הכתבה הזאת, לקטי ואני היו כמה דברים שרצינו להגיד, נכון?
כן.
מה רצינו להגיד?
רצינו להגיד למשל שגן העצמאות זה מקום
מצוין.
מאוד סמלי ומאוד חשוב שדווקא שם יארח הוויגסטוק.
רגע, הוא הציע מה הוא הציע, אולם או גן אחר? או מה הוא הציע?
מה שאלד הציע זה להוציא את הוויגסטוק מגן העצמאות כדי לא לקשר.
זה אני יודע, אבל הוא הציע מקום חלופי? הוא לא הציע מקום חלופי.
לא, הוא לא הציע מקום חלופי. אבל אני חושב שמאוד חשוב שישמר קשר בין איידס להומואים. זה סוג של בריחה להגיד שאיידס זה סיפור שהוא של כל האוכלוסייה, מה שנכון, אבל הוא סיפור שהוא במיוחד שלנו, וחשוב לזכור את זה, וחשוב לדעת את זה.
אולי גם לא צריך את הדרגיסטיות, אם זה לא קשור להומואים.
נכון. חלק מהעניין הזה זה בעצם איזשהו פסטיבל שהוא שלנו, בניגוד אולי גם למצעד הגאווה, שכבר הפך למשהו שהוא כבר קצת פחות שלנו וקצת יותר מסחרי, אולי הוויקסטוק, אני לא הייתי בזה של השנה, יכול באמת לסמל את המשהו האינטימי שלנו.
מה שכן, הייתה דרג קינג פעם ראשונה.
בוויקסטוק?
כן.
אוקיי, טוב מאוד.
שזה נחמד. אולי יהיו עוד בשנים הבאות.
אוקיי, ונעבור לכתבתו של אליעז. או שלא נעבור לכתבתו של אליעז, כבר אמרנו לכם שיש לנו פה איזשהו קושי טכני היום.
קוראים לזה אולפן תקלות.
אולפן תקלות.
אנחנו ננסה שוב פעם.
ואם זה לא ילך, אז אנחנו פשוט נמשיך לדבר על כל מיני נושאים. למשל על הנסיעה לחול של קטיה.
או על זה שיש לי אישה חולה בבית. גם על זה צריך לדבר.
מה יש לה?
שפעת, אבל היא מתעקשת ללכת לעבוד בכל זאת.
ומה היא עובדת?
אני אשמור את זה חסוי.
אוקיי. אליעז, אנחנו מצליחים להשתלט על סדרת התקלות שניחתת על ראשנו?
תמשיכו לדבר, אני עובד על זה, תמשיכו.
אז בואו ננגן איזה שיר, מה אתה אומר?
אוקיי.
אז בואו נכניס איזה שיר וננסה להתגבר פה על
הסדרת התקלות. אז אני אנסה להכניס את השיר שרציתי להכניס בעצם אחרי הכתבה, שהוא מתאים, כי הכתבה מדברת על סוף עונת הרחצה, והשיר הוא When the Rain Begins to Fall, של ג'רמי ג'קסון ופיה זדורה, שהוא בעצם מבשר על בואו של הגשם, מין פרידה מהקיץ.
ובגלל זה היא חולה דרך אגב.
מי? הילד.
כן, החורף הגיע.
לחבר שלי יש איזו בדיחה על פיה זדורה. רואי, אם אתה שם ואתה מקשיב לנו, אז בוא תתקשר ותגיד לנו מה הבדיחה שיש לך על פיה זדורה.
בוא נקווה שהשיר עובד.
השיר הזה הוא משנת ה-80?
אכן, אכן כן.
דווקא כשמגיע החורף אני נורא מרגישה כזה לאט כזה וזה, והשיר הזה נורא נמרץ.
אתם מרגישים את החורף מתקרב?
בינתיים
סתם. בירושלים, לא, בירושלים מרגישים, בתל אביב לא מרגישים, אבל בירושלים בהחלט מרגישים את זה בערבים.
אבל בכל זאת אנחנו רוצים לנסות להתמקד בקיץ, נכון? הקיץ הזה שנוזל לנו ממש מבין הידיים, עוד מעט מעט נשאר לקיץ הזה, ואנחנו ננסה שוב לשמוע את כתבתו של אליעז רז על חוף הילטון וסוף הקיץ של הקהילה.
בוא ננסה.
סוף ספטמבר, בחוץ עדיין חם, השמש יוקדת, הלחות גבוהה, החופי תל אביב מתמעטים מאנשים. אפשר ממש להרגיש את סוף עונת הרחצה. יצאתי לחוף הילטון, הלא הוא החוף העליז ביותר בתל אביב, וגם שם המצב דומה. התיירים חזרו כבר לחול, והילדודס לתיכון, ומי שנשאר פה הם בעיקר המקומיים.
זה היה בסוף הקיץ, האוויר היה חמים, הוא רחב על אופניים, לה היה מבט תמים.
אני נמצא עכשיו בחוף הילטון בתל אביב, השעה 2 בצהריים. אני חייב לציין שהחוף כמעט ריק. האם זה המצב בעולם או שמה זה סוף הקיץ? נמצא איתנו?
בן.
בן. שלום לך, בן.
שלום, שלום.
אז איך אתה מסביר את החופים הריקים פה, במיוחד חוף הילטון?
לא יודע, כנראה פשוט כולם חזרו לעבוד, כולם חזרו לחיים, בגלל זה. תיירים לא היו פה כל הקיץ באופן כללי, אבל...
אתה נמצא פה הרבה? אתה מפרד פה הרבה?
די הרבה, אבל לא בשעות האלה, זאת אומרת, בדרך כלל אחר הצהריים.
אחר הצהריים.
יותר מלא.
יותר מלא.
אנשים כאילו חוזרים מהעבודה וכאלה. וגם נגמר תחליף הקיץ, כאילו במנוחים אירופאים.
אז זהו, זה בדיוק, זה הרגשה שלי לפחות, ככה סוף הקיץ, תחילת החגים. עכשיו הגיע הזמן לחזור למכון כושר, להתחיל להזניח את הגוף, ככה לקראת העונה הבאה.
לא, דווקא לדעתי אנשים נכנסים למרץ מטורף בקיץ, כדי שהגוף יהיה יותר ביגוזי.
דווקא בקיץ הם נכנסים למרץ?
אבל כל החורף וגם בקיץ, אי אפשר להזניח בקיץ, כי זה נופל מהר.
הבנתי, אבל בחורף ככה יש הרגשה של, אתה יודע, נגמרה עונת הזיונים, עונת הרחצה.
נכון, אבל בחורף גם ככה לא רואים כל כך את הגוף, אז אפשר להזניח.
אז זה מה שאני אומר, אז האם זה הסוף, האם זה תחילתה של הזנחה, או שבעצם...
לא, מבחינתי זה לא תחילתה של הזנחה, אני דווקא בעיקרון מחכה דווקא לחורף, זו עונה נעימה להשקיע בה דווקא בעצמך. ו... לא יודע, מי שמשקיע כל השנה, פשוט משקיע כל השנה, זה לא מזניח בחורף.
אני רוצה לחשוב ככה.
ככה זה עובד.
ככה זה עובד.
כן, כי מתפשטים בכל אופן בחורף, אפילו אם זה לא בחוף הים.
אז זה מתחת למיטה, בחושך.
מתחת למיטה, לא יודע איפה, כן.
יפה, אז מאיפה אתה בכלל, מאיפה אתה מגיע? אתה תל אביבי?
כן,
תל אביבי.
כן, כן.
תל אביבי וגאה.
תל אביבי וגאה, כן. אני יודע. גאה, חי את החיים.
היית פה בוויקסטוק ביום שישי?
כן, הייתי.
ואיך אתה מסכם את האירוע?
לא יודע, אולי היה כל כך שמח ולא כל כך עליז, למרות שמטרותיו הם לא מי יודע מה עליזות.
איך אתה בעצם, למה אתה מייחס את זה בעצם? למצב בעולם?
גם למצב בעולם, אני מניח, המצב בעולם ברור, כאילו האסון הנוראי.
האסון בארצות הברית.
האסון בארצות הברית, ובכלל, אני חושב שפחד של אנשים להתקהל במקומות המוניים, אתה יודע, זה...
אגב, אני חייב להגיד, אני אישית לא יצא לי להיות פה, אבל עברתי וממש ראיתי שוטרים פה.
כן, שוטרים
שהדרו
גם את כל המסביב.
זה היה ככה שנים בשנים קודמות גם, או שזה משהו...
לא, השנה גם כאילו גידרו את זה כביכול כדי גם לגבות כסף בכניסה, זאת אומרת, אז זה עזר מכל הבחינות, זה עזר גם להבטח ביתר קלות, וגם ברור שיפתחו, תשמע, אבל אתמול את העצרת, היה נראה לי שיפתחו אותה הרבה יותר טוב.
את העצרת בכיכר.
כן, היה נראה לי שכל הרחובות מסביב מגודרים ביתר, אתה יודע, עדיקות, לא כמו שזה היה בוויקסטוק, אבל בכל זאת, אבל זה לא היה, לא יודע, זה לא היה זה לעומת שנים קודמות.
מה, בעצם,
מבחינת המופעים ומבחינת כל העסק, ואתה יודע, שום אומנים כאילו קצת יותר מפורסמים, זאת אומרת, הכל מאוד קהילתי.
יפה, אז תודה רבה, בן, ולהתראות.
שנה טובה.
שנה טובה גם לך. אליעז רז, תל אביב.
שייך תמיד לאוהבים הצעירים ברגעים הכי הכי של החיים.
החוג לגאווה מאב השש FM, רדיו הר הצופים, שלום לכם שוב. אתם בעוד חצי שעה של החוג לגאווה, התוכנית הסטודנטיאלית של הקהילה ההומו-לסבית, זהו ספיישל מיוחד הרי, לרגל פתיחת העונה של החוג לגאווה. זו התוכנית ה-26 של החוג לגאווה.
אגב, למי שקצת מתחיל לדאוג מהחצי שעה הנוספת, ככה שעה נהיית מאוחרת, אז אנחנו רוצים להזכיר לכם שאם אנחנו מזיזים את השעון לשעון חורף, אז הרווחתם שעה, אז עכשיו בעצם למעשה 10 בלילה.
נוחו לכם.
נוחו לכם.
כן, אתם בהחלט יכולים להיות רגועים. טוב, אליעז, מה אנחנו הולכים לשמוע?
אנחנו הולכים עכשיו לשמוע, זאת החשיפה שרציתי לדבר עליה. אנחנו הולכים לשמוע את קפריסין 1995, בחור בשם אלכס פנאי, שהוא בעצם השתתף גם בשנת 2000.
רגע, אתה מדבר על תחרות האירוויזיון.
תחרות האירוויזיון.
זה, אנחנו עוד לא התרגלנו,
עוד לא התרגלנו.
החדשה וזה וזה, עוד לא התרגלנו שאנחנו חוזרים להקות באירוויזיון.
אז זה שיר שהגיע מאוד גבוה, בטח בשביל קפריסין, הוא הגיע למקום 8.
זה לא מדינה נורא מצליחה באירוויזיון.
היא לא מצליחה, והיו לה דווקא כמה וכמה שירים מוצלחים, כמו יוון, שגם מעולם לא זכתה, למרות שהשנה הייתה קרובה מתמיד.
אנחנו באופן כללי בעד קפריסין ויוון, נכון?
כן, בהחלט.
טוב שיש לפחות כמה שכנים שאתה יודע, אפשר לדבר איתם. אין לנו הרבה מזה.
כן, אז אבל דווקא הגרסה הזאת היא באנגלית ולא ביוונית. וזהו, שיר מקסים לפי דעתי. ואני חושב אני לא יודע אם הוא היה צריך לזכות, אבל בטח לא ה-Secret Garden עם השיר, שיר ספק, שיר ספק מנגינה באורך 3 דקות. כן, בדיוק, בדיוק. אז
כשאנחנו, כן, קטיה, כשאנחנו מתחילים לדבר על אירוויזיון,
אנחנו לא מסיימים.
אני מציעה שתחתכו ותשמיעו.
אוקיי.
כן.
אירוויזיון 1995, קפריסין.
Upside down, slapped about, sound of crying. In the dark, was trying to find the warmth of fire. Wise men talking, wise men lying. Scheming to choke up my every desire. Stashed in grave, nailed to desks, a taste of learning. Still in darkness, for they teach us not to think. I abide and yet I'm yearning for all shades of color from deep blue to pink. Don't blind my soul to the triple my eyes. I can live my own life, I can throw my own dice. Fire to fuel my desire, to look and inquire, to wrestle, to struggle, to stand for my plunge into fire. This fire that fuels soul and brain, could it possibly freeze up against my skin? Drops of sweet, bitter rain, soak me and throw me against every wind. Don't blind my heart, I'm not crippled. Think to aspire, I plunge to the fire. Don't blind my soul, do not shuffle my eyes. I can live my own life, I can throw my own dice. Fire to fuel my desire, to look, to inquire, to wrestle, to struggle, to stand for my plunge into fire.
חברים, זוכרים את ועידת דרבן?
Best music on the mountain.
רדיו.
הר הצופים.
עכשיו, רציתי לשאול אתכם אם אתם זוכרים את
ועידת... זה הערות שלך להכניס את הג'ינגל רק שתדע.
אני לוקח לעצמי את כל הטעויות שיש לנו כאן היום. אנחנו מבטיחים לכם שאנחנו נהיה הרבה יותר טובים בפעם הבאה. אבל אתם יודעים...
ספשייל זה ספשייל.
ככה זה אחרי חופשת קיץ.
ספשייל זה ספשייל. זה אומר שלא חותכים את הפדיחות, כאילו משאירים אותם כמו שהם.
בדיוק.
Unplugged.
Uncut. The uncut version.
האמת היא שבאמת התוכנית הזאת קצת הולכת לנו unplugged, אבל בסדר. לא משנה. מה שרציתי לשאול אתכם זה אם אתם זוכרים את ועידת דרבן.
קצת קשה לשכוח.
נכון.
האמת שמאוד קל לשכוח אחרי כל ההתפתחויות בארצות הברית, כן הפסקת אש, לא הפסקת אש, אבל משהו עוד זוכרים, כן.
טוב, באמת, הוועידה הזאת, אני חושב שהיא נחוותה פה בישראל בצורה מאוד טראומטית, נכון? התחושה הזו של כולם שונאים אותנו ואף אחד לא אוהב אותנו חוץ מארצות הברית הייתה די קשה. ודוד שי מהאגודה, חבר ועד האגודה, היה בדרבן. מסתבר שעסקו שם לא רק בנושא ישראל, הציונות, הגזענות, האם ישראל היא גזענית או לא, אלא גם בנושאי הומואים. והוא מספר לנו על החוויה שלו כנציג האגודה אי שם בדרבן. שיחה שקיימתי איתו.
אנחנו מדברים עם דוד שי, שהוא חבר ועד אגודת ההומו, עם הלסביות, הבי והטרנס. שלום לך.
שלום.
ואתה חוזר ממש לפני מספר ימים מדרבן, מהוועידה נגד הגזענות. אני מבין שהייתה לכם שהות צוערת.
כן, אני חייב להגיד שהנסיעה הזאת הייתה מאוד מעניינת מכל הבחינות, בתחום ההומוסקסואלי, גם בתחום הישראלי-ערבי, ישראלי-פלסטיני, גם בנושא היהודי. אנחנו השתדלנו להתמקד כמה שיותר בנושא ההומו-לספי, כי בעצם לזה אנחנו נשלחנו לשם. פחות היינו באינטראקציה עם המשלחות הישראליות ו/או היהודיות. אנחנו נסענו במסגרת פורום הארגונים הלא-ממשלתיים, כאשר המטרה זה להעלות את הנושא ההומו-לספי קצת למקום אולי יותר גבוה בסדר העדיפויות, גם מבחינת ישראל, גם מבחינת המזרח התיכון, גם מבחינת העולם כולו. במסגרת הכנס של ארגונים הלא ממשלתיים יש ועדות. אנחנו ישבנו בעיקר בוועדה ההומו-לספית כדי להשפיע ולקדם נושאים שאנחנו ראינו לנכון שהם נושאים חשובים. רוב ההצעות שהועלו על ידי הוועדה... ההומו-לספית התקבלו בלי שינוי או בלי מחאה. ספק אם בגלל שהייתה יותר התמקדות על הנושאים ההומו-לספיים והנושא הזה, על הנושא הפלסטיני-ישראלי, והנושא הזה פשוט נדחק קצת לצד, ואף אחד לא כל כך שם לב למה שבעצם הארגונים ההומו-לספיים מנסים להכניס, או שבאמת הייתה שם איזושהי קואליציה של הרבה ארגוני זכויות אדם שראה באמת... חשיבות גבוהה ומשמעותית להכניס את הנושאים האלה ולקדם אותם.
תספר לנו קצת על החוויה של יהודי, ישראלי, הומו בהקשר הזה, בתוך ועדה כזאת.
האמת שבתוך הוועדה זה לא היה כל כך בעייתי, בעיקר שאנחנו כאגודה באנו כמייצגים של יהודים וערבים, ישראלים ופלסטינאים, ואנחנו לא עושים את ההבחנה ואנחנו מתעסקים בנושא הזה גם ביום-יום. אנחנו הגענו מצוידים בחומר בעברית ובערבית, זה עשה רושם מאוד מאוד חיובי על המון ארגוני זכויות אדם. מי להסתכל עלינו בהתחלה כאיזשהו ארגון ישראלי שאולי איפשהו קשור למדינת ישראל, הגישה השתנתה מאוד מהר לארגון שבאמת מייצג זכויות אדם בלי הבחנה בדת, גזע, לאום וכולי.
אבל בכל זאת אתה ישראלי ואתה נמצא במין ועידה כזו שהתחושות הכלליות הן בטח לא פשוטות.
התחושות הכלליות היו לא פשוטות בגדול, בוועידה עצמה, זאת אומרת, מבחינת להסתובב בין פורום לפורום ולהידיין שם. היות ומה שקרה זה שאתה מסתובב ואתה עובר ויש מולך עצרת מחאה של פלסטינים ויש מולך איזושהי הפגנה או השמצה מאוד בוטה של ישראל ואתה צריך לעמוד ולהתמודד. מצד אחד אתה קרוע עם הנושא של להגן על זכויות גייז בישראל ולהגן על זכויות של הומואים ולסביות ברחבי העולם, ולעומת מצד שני אתה נתפס כמישהו שאיפשהו מנצג את מדינת ישראל, שבעיני אנשים מסוימים מדינת כיבוש, מה לעשות, שולטת על עם שלא אמור להישלט על ידה ו... לצענתה מבצעת אפרטהייד, תיאור אתני, פשעים נגד האנושות, האשמות מאוד חמורות.
ולא הרגשת שמייצג באיזושהי צורה את מדינת ישראל?
בהחלט הרגשתי שבצורה מסוימת אני מייצג את מדינת ישראל. אני לא יכול לבטל או לשלול את הזהות שלי כישראלי. למרות שעמדותיי הן לא עמדות מדינת ישראל, ואני במפורש אמרתי כשאני מגיע לכנס הזה שאני לא מייצג את מדינת ישראל, אלא אני מייצג את עצמי ואת אגודת ההומים והלסביות. במה שאכלנו, אנחנו התמקדנו בנושא ההומו-לסבי בדרבן, ולא בנושא הישראלי-פלסטיני.
ואנחנו בכל זאת מדברים על איזשהו סוג של הצלחה שם, לפחות זה מה שהתפרסם.
אכן הייתה שם הצלחה. הוועדה ההומו-לסבית, בסיום הדיונים, דנה בכל הנושאים, ויש לה זכות הצבעה לגבי כל נושאי הוועידה. אחת מההצבעות כמובן זה בנושא הפלסטיני ובנושא של אנטישמיות. בוועדה עצמה ישבו נציגים, הייתה לפחות נציגה ערבייה אחת מארגונים הומו-לסביים בארצות הברית, והיו נציגים מדרום אמריקה שהביאו בצורה מאוד ברורה ומובהקת רצון לתמוך בפלסטינים ובנושא הפלסטיני. אנחנו קמנו ואמרנו שכמי שבא ממדינת ישראל ומודע למצב של הפלסטינים, גם בנושא ההומו-לסבי ובאופן כללי, אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו לשבת בוועדה ולתמוך בנושא הפלסטיני. כשאנחנו יודעים שיש איזושהי בעייתיות עם ההתייחסות של הרשות הפלסטינית לנושא זכויות אדם בהקשר ההומו-לסבי. ולכן במסגרת הוועדה אנחנו אמרנו שאנחנו מתעקשים להביא להימנעות פשוט מהצבעה בנושאים הישראלי-פלסטיני, ואם זה אומר גם הימנעות בנושא האנטישמיות, אז אנחנו נחיה עם הימנעות בנושא האנטישמיות מאשר התעלמות לחלוטין מנושא האנטישמיות ותמיכה בנושא הפלסטיני.
אז בעצם אתם ההישג היחיד בוועידת דרבן?
למיטב ידיעתי כן, אנחנו פחות או יותר הארגון הישראלי היחיד שהצליח למנוע איזשהו גינוי של ישראל או איזושהי בעת מחאה כלפי מדינת ישראל.
ואנחנו נשמע עכשיו את ארץ קטנה משפם של קורין אלעל. אין לנו ארץ אחרת. זאת המדינה שלנו.
ארץ קטנה עם שפם, חצי סיכה על מפת העולם, שחקן קולנוע דופק על שולחן, אנחנו תכף נרגיש את זה כאן. ארץ קטנה עם חלוק, אנחנו פקק בפתחו של בקבוק, צריך לבלוע כפית בדיוק, לפני בחירות ובין שיהוק לדיוק. כל המקומות קדושים, סיכויים קלושים לבנות חלום, אפילו ימים קשים, יותר קשים מיום ליום. די חילזון, סוחר המשק בונה לו ארמון, המדינה זה הוא בגוף ראשון. כל המקומות קדושים, סיכויים קלושים לבנות חלום, אפילו הימים קשים, יותר קשים מיום ליום. ארץ קטנה עם שפם, חצי סיכה בין סעודיה לים, שולפים כרטיס אדום, אפילו הימים אומרים, יותר קשים מיום ליום. ארץ קטנה עם שפם, חצי סיכה על מפת העולם, שחקן קולנוע דופק על שולחן, אנחנו תכף נרגיש את זה כאן. ארץ קטנה עם חלוק, אנחנו פקק בפתחו של בקבוק, צריך לבלוע כפית בדיוק, לפני בחירות ובין שיהוק לפיהוק. כל המקומות קדושים, סיכויים קלושים לבנות חלום, אפילו הימים קשים, יותר קשים מיום ליום. כל המקומות קדושים, סיכויים קלושים לתפוס מה אפילו הימים קשים,
יש לי, יש לי, יש לי, יש לי. יש לי נושא לעלות. שמענו עכשיו את קורין אלעל, וכולנו יודעים שהיא יצאה מהארון, נכון?
קורין אלעל, לסבית, אני בשוק.
קורין אלעל,
קורין החמודה. לא, לא יכול להיות.
ואני רוצה להודות על האמת. אני כבר די הרבה זמן יודע שהיא לסבית.
באמת?
כן.
וואו, הגדר שלך ממש חזק.
ואתה יודע מה? אנחנו לא אמרנו את זה באף תוכנית של החוג לגאווה.
זה נכון, כי ידענו ושמרנו בסוד.
איך זה? למה בעצם אנחנו עושים את זה? והאם אנחנו צריכים להמשיך לעשות את זה? להמשיך להסתיר את העובדה שאומנים, אנשי טלוויזיה, רבים, 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 אין לך מושג עד כמה, ואנחנו יודעים שמות. האם אנחנו צריכים להמשיך ולהסתיר את האינפורמציה הזאת? או שאנחנו כעיתונות הומו-לסבית צריכים לעשות משהו אחר? קטיה?
טוב, אני חושבת שכמובן שהתשובה היא מאוד פשוטה, והתשובה היא לא, אנחנו לא צריכים לעשות משהו אחר. אנחנו צריכים לכבד את זה שאנשים האלה לא רוצים לעשות לעצמם אאוטינג, ולא רוצים לחשוף כל מיני פרטים על החיים הפרטיים שלהם, וזו היא זכותם המלאה.
גם אומנים, אנשי ציבור, אנשים מפורסמים.
חברי כנסת רבים שאנחנו
נכון,
יודעים.
נכון, ברגע כן. שהם... חושפים את עצמם ויוצאים מהארון, כמו למשל שקורין אלעל עשתה, אז הם גם לוקחים על עצמם איזושהי אחריות של ייצוג. זאת אומרת, מאותו רגע הם...
מזוהים עם הקהילה.
מזוהים ונדרשים, גם אם הם לא ממש רוצים, לייצג את הקהילה, לענות לאנשים בתור.
חברת הכנסת יעל דיין כבר מנודבת היטב לקהילה, והיא לא. זאת אומרת...
אבל כשמישהו כן, אז זה גם... זה יותר מזה. זאת אומרת... מה שאותו אדם, למשל, מה שקורין אלעל מציגה לתקשורת, זה מה שאנשים יחשבו על לסביות, למשל. וזה אחריות מאוד גדולה. זאת אומרת, אפשר להבין את האנשים שלא רוצים לקבל על עצמם את האחריות הזאת, אם כי ככל שיותר אנשים כן יקבלו עצמם את האחריות הזאת, אז יהיה יותר קל לאחרים.
השאלה אם אנחנו, כתקשורת הומו לסבית, לא צריכים להיות קצת יותר רעים, אתם יודעים, לדור אחד להיות טיפה יותר רעים, להוציא את כולם מהארון.
אני חושב שגם, אני חושב ש... א',
כי תשמעו, האנשים האלה יוצאים למקומות של הומואים ולסביות.
אגב, לא כולם, זה לא נכון.
לא כולם, אבל רבים מהם יוצאים למקומות של הומואים ולסביות, זמרים, אמנים, אנשי טלוויזיה, אתה רואה אותם בכל מקום. למה אנחנו צריכים להמשיך לשתף פעולה עם ההסתרה?
זה קשה להיות בארון. זאת אומרת, אני לא חושבת שצריך לשפוט אותם כל כך לחומרה. נכון שזה פחדני במידה מסוימת, אבל כולנו עברנו איזשהו... טוב, יכול להיות שאתה ערן ברגע שגילית על עצמך שדרמו.
לא, ממש לא, ממש לא.
אבל,
לא.
אבל זה קשה להיות בתוך הארון, אני חושבת שאנחנו לא צריכים לשכוח את זה. זאת אומרת, זה נורא מפחיד, ונכון שאני, היום רוב האנשים שמכירים אותי יודעים, אבל עדיין שיש לי בן אדם חדש, אני צריכה לחשוף את עצמי, זה קשה לי. כל פעם זה קשה לי מחדש. אז כשזה בצורה כל כך פומבית, כמו למשל שקורין אלעל עשתה, זה אפילו עוד יותר קשה.
ואני חושב שאנחנו, אני לא יודע אם זה גם בשמכם, אבל אני חושב שמה שקורין אלעל עשתה היה נפלא וחשוב, וזה מסר נהדר להמון המון בנות צעירות ובנים צעירים.
אני חושבת שאת האומן הראשון שלא התחיל את הקריירה שלו, בהצהרה על זהות מינית שונה, אלא תוך כדי הקריירה עשה את זה. וזה,
בחול יש הרבה כאלה.
דורש הרבה אומץ, יותר אומץ אפילו, כי זה בגלל הפחד שזה עלול לפגוע בקריירה.
והאמת שמה שמעניין, אותי לפחות, זה למה היא בעצם חיכתה עד היום. זאת אומרת, האם זה משהו שהיא הייתה צריכה לעבור, אם זה מוכנות שלה, או בעצם מוכנות של החברה. היא הרגישה שכרגע בעצם החברה מסוגלת להתמודד מזה ולקבל אותה.
סביר שזה גם וגם, זה בטח קשור אחד לשני. ככל שהחברה הייתה יותר מוכנה, היא הרגישה יותר מוכנה.
כן, למרות שלא בהכרח. זאת אומרת, אני יכול לספר לעצמי שכשיצאתי מהארון, החברה לא הבטה לי בעצם... זאת אומרת, לא חיכיתי לשינויים מצד החברה. אני הייתי יותר עם עצמי, אבל... אני מניח שזה מאוד אינדיבידואלי.
אבל אנחנו דור אחר, אני חושב, נכון?
שוב, זה גם שונה מבחינת הדרך שבה קורין עשתה את זה. היא עשתה את זה בשידור חי, וזה משהו שהוא מאוד קשה, אם כי זה לא ממש הפתיע יותר מדי אנשים, לפחות לא את הקהילה, אבל זה היה בשידור חי, וזה היה, זאת אומרת, לפחות זה היה בטלוויזיה. זו סיטואציה שהיא לא קלה, בכלל.
בזה אני בטוח.
וכל הכבוד.
אז בואו באמת נשמע שיחה שקיימנו, לא עם אף אומן מפורסם, שיצא אצלנו...
כי הרי הסכמנו שזה לא מתפקידנו לעשות.
לא הסכמנו, אנחנו נמשיך לנהל את השיח הזה, אני מניח, במהלך השנה הזאת, ונחליט האם חשוב או לא חשוב להוציא אומנים שמתחבאים.
אתם יכולים גם לרשום לנו אימיילים אם אתם רוצים בנושא, לכתובתנו.
במיוחד אם אתם אומנים שרוצים לחשוף את עצמנו.
אנחנו נשמח לתת לכם את הבמה האמפתית הרבה יותר מקובי מידע.
המפורסמת, המושמעת והפומבית ביותר.
אז אתם מוזמנים לשלוח לנו את האימיילים שלכם ל-radio-strudel-gay.org.il. מישהו רוצה לחזור?
radio-strudel-gay.org.il.
radio. לא, זה היה שטרודל.
היה שם שטרודל. קטיה?
לא.
טוב, אז radio-strudel-gay.org.il. אז מה שאנחנו הולכים לשמוע עכשיו זה סיפור דווקא על בחור שהיה לו מן הסתם מאוד לא פשוט לצאת מהארון. הומו פלסטיני, משכם במקור. והיום הוא מזדהה בשמו ואין לו שום בעיה להתראיין.
הוא אגב גר בשכם או שהוא כבר לא עזב אותה?
לא, הוא גר בתל אביב.
זה ממש סיפור יוצא דופן.
סיפור יוצא, לא כל כך יוצא דופן, כי מדובר ב-500 הומואים שמסתובבים, הומואים פלסטינאים שמסתובבים כרגע בתל אביב. שיחה שקיימתי עם אסרף, הומו פלסטיני. ואנחנו מדברים עם אסרף, שלום לך.
שלום.
ואתה הומו פלסטיני שחי בתל אביב, נכון?
נכון.
ספר לנו איך הגעת לתל אביב.
אני הגעתי לפני 14 שנה, אחרי שהורים שלי נרצחו, כי כבר הייתי בן 11 שחייתי ברחובות כאן, וחוץ מזה, הסתובבתי בו שם והתחלתי לעבוד בשוק המחנה יהודה, שזה נמצא בירושלים, שהתחלתי לעבוד בסבלות, עד גיל 15.5 ועברתי לתל אביב.
למה הורים שלך נרצחו?
כי היו משותפים ואבא היה גיי גם, אז רצחו אותם על ידי החמאס.
ואתה הומו בעצם, נכון?
כן.
שחי בתל אביב, ואיך זה להיות הומו פלסטיני ולחיות בתל אביב?
אני אגיד לך, את האמת, אני מרגיש עם זה שלם, אבל לא יודע איך אנשים אחרים לוקחים את זה, שהם פלסטינאים באמת, או שהם ערבים ישראלים אפילו, איך הם לוקחים את זה לעצמם. אני לוקח את זה, אני מקבל את זה ישיר.
אתה שומע קצת סיפורים על פלסטינאים אחרים, הומואים, שמסתובבים בתל אביב, או...
כן. אני מכיר הרבה שהם מסתובבים כאן בתל אביב, כמו בגן חשמל, כמו בגן העצמאות, וכמו בכל מיני מקומות אחרים. גם יש עוד איזה גינה שזה נמצאת ביפו, שיש גם ערבים ישראלים שמסתובבים שם, שאני רואה אותם, לא שמכיר אותם כאילו דרך דיבור או זה, אבל בפנים כן, אין לי בפנים.
מה הכאב שלהם? מה הכאב שלך?
הכאב שלי שיש אנשים באמת שהם בכלל לא בקטע שהם פלסטינאים או שהם ערבים ישראלים, שממש כאילו הולכים נגד זה, וכל פעם תופסים, שתופסים בן אדם שהוא גיי או שהוא הומוסקסואל, לא יודע מה, או לסבית שהיא ערבייה, ולוקחים את זה קשה ורוצחים אותה.
איך אתה מחזיק מעמד בכלל כאן?
את האמת אני מנסה להתרחק מכל החברה הזו, מכל החברה הפלסטינאים או כל הערבים הישראלים בעצם. כעיקרון רוצה להיות כאילו בקהילה אבל ממש רחוק מהעם.
יש איזה בעיה מבחינת המעמד שלך, אזרחות למשל?
אזרחות כן יש לי בינתיים קצת בעיה, שזה בינתיים קיבלתי אישור שזה אומר שאני יכול לשעות בארץ כבוד בעצם ל-24 שעות ועד שימצאו לי את עוד הדעות. וחוץ מזה האגודה גם כן מטפלים לי בעניין זה.
מה קורה היום לפלסטיני הומו, שמישהו עולה על זה שהוא הומו?
אני אגיד לך, יש איזה מישהו שאני מכיר באמת, היה חי עם מישהו בין 13 ל-12 שנה, משהו כזה, כאן בתל אביב, שהוא הומוסקסואל גם כן, היה זוג. נפרדו לפני כשבועיים בערך, והבן אדם נעצר בתחנה מרכזית, הפלסטיני הזה, הוא מעזה. לקחו אותו לעזה והתקשר ואמר שלום וזה, ושיחזרו אותו לעזה, והוא נמצא במצב גרוע שהוא לא יכול לחזור לשטחי ישראל, שהצבא בעצם לא נתנו לו במחסום לעבור, ומשם מאז לא שמעתי כלום עליו. עכשיו אחרי שבוע אני ניסיתי להתקשר לאתר את אמא שלו, כי אמא שלו אני מכיר אותה דרכו מהטלפון שלו. אז אומרת לי שהוא עצור, אמרה לי שהוא עצור
על ידי הרשות הפלסטינית,
ובינתיים אני לא יודע מה קורה איתו.
אתה חושב שקרה לו משהו?
או שעצרו אותו, או שיש עליו גזרדין מוות, או שיש משהו. זה רק יכול להיות גזרדין מוות, לא מעבר לזה. והם יודעים, ואשכרה רואים עליו שהוא צבת הצער, בלונדיני בעצם, כדרך כלל מישהו בשטחים ערבי פלסטיני שצובע את השיער, זה במקום לוקחים את זה שהוא הומוסקסואל ויודעים עליו שהוא הומוסקסואל מהצבע, כי אין שם בנים שצובעים את השיער דרך כלל חוץ מנשים.
אתה, אני רואה, צובע את השיער.
אני צובע, אני, כי אני כבר מחוץ לארון ואני רחוק מקהילה פלסטיני, ולא, כאילו, לא אכפת לי, מישהו, יש לו בעיה עם זה, יש לו בעיה עם עצמו, ובזה שום מסרב, אין לי ברירה, חייבים לקבל את זה, ואני לא, מישהו יש לו בעיה עם זה, פשוט מאוד שוב פעם אני חוזר על זה, שלא הסתכל עליי, ושלא אפילו שלום יגיד לי.
איפה אתה ישן היום?
היום אני ישן בכניסה לאגודה. ולפני כן גם הייתי ישן ברחובות, אבל עכשיו אני ישן בכניסה לאגודה, בינתיים זמני עד שאני אמצא משהו בעבודה או איזה חבר שאני יכול להיות איתו, ככה יהיה לי יותר קל למצוא עבודה ואז אני אוכל להתקדם יותר.
מה זה בכניסה במדרגות?
לא, זה אחרי המדרגות יש שם סבות למעלה שאני ישן שם בבוקר.
ומה אתה עושה נגיד בבוקר כשאתה קם?
הבוקר שאני קם אני הולך ליפו, מסתובב שם בשוק הבשפשים דרך כלל, שיש שם כל מיני אנשים שזורקים דברים בתיקים שהם לא צריכים. אז רק מאתמול התחלתי את זה והתחלתי לקחת את הדברים האלו ולמכור אותם שוקע בשפשים, לפחות שיהיה לי את ה-60-70 שקל, וכדי שיהיה לי את האוכל והסיגרות שלי יותר מאשר לבקש מהאנשים.
ויש עוד למי לפנות לאזרח חוץ מהאגודה?
לבינתיים לא, זה בעיה בשבילי, כי בכל שעוד אין לי את האזרחות כמו תעודת זהות, שזה אומרת שאני אזרח ישראלי, זה קשה נורא, כי ניסיתי ללכת לעובדי סוציאליים כאן בישראל, שזה...
מה אמרו לך?
עד הזמינו לי משטרה ועשו מזה בלגן גדול. ופעם השנייה שניגשתי אליהם, אמרו לי שהם לא מוכנים, לא יכולים כאילו לעזור, לא שלא מוכנים, לא יכולים לעזור לבן אדם שהוא פלסטיני או שהוא מחוץ לארץ בכלל, שאין לו אזרחות ישראלית.
אז למי שאין אזרחות ישראלית בעצם השירותי הרווחה לא עוזרים?
תאמת אני לא יודע, ככה משהו הם טענו, שהם לא עוזרים לבן אדם שאין לו אזרחות ישראלית.
יש לך קשר עם המשפחה שלך בשכם?
לא.
בכלל לא?
לא. כי אחרי כל המקרה שקרה, באמת ממש בעטו בנו. יש עוד שלושה אחים שמתקיימים בפנימיה בירושלים.
בפנימיה ישראלית?
כן.
ואתה בקשר איתם?
כן.
הם יודעים?
הם יודעים, ודאי. יודעים עליי.
ואיך הקשר? אם אני יכול לשאול?
זה בסדר. הם מקבלים את זה בסדר גמור.
סיפרת לי שיש לך חלום אחד, נכון? חלום אחד גדול.
למצוא חבר, כן. ו... להיות איתו.
אז אם יש לך את ההזדמנות ככה דרך המיקרופון הזה לחפש את החבר הזה, מה... איזה בחור הוא צריך להיות?
עדין ו... לא שמן ולא רזה, ובסדר, שיראה בסדר בעצם. שיראה נחמד ולא מכוער. ורק, אך ורק שיהיה ישראלי, או שאנגלי לא אכפת לי. אז העיקר שלו יהיה ערבי.
למה?
כי זהו, אני לא... כי אני לא אוהב לתקשר. עם זה אחרי כל מה שקרה לי בעצם.
תודה רבה.
על מה?
סיפור קשה, אה?
בהחלט
סיפור מאוד מאוד קשה.
אמרת שיש 500 כאלה, זה המון.
כן, כן, מדברים על 500 הומואים, הומואים פלסטינאים שמסתובבים ברחובות, זה לפחות מה שעיתון הארץ דיווח בשעתו, הייתה איזושהי כתבה בנושא הזה ממש לפני שבועיים, ובאמת מדברים על 500 הומואים שמסתובבים ברחובות תל אביב.
ואין שום דבר לעשות לגבי זה. לא יכולים לעשות שום דבר.
האמת היא שאני שמעתי דווקא שהאגודה עושה. לא מעט בקשר להומואים האלה. אני לא יודע מה לגבי הבית הפתוח, אולי את קצת יודעת יותר, עבדת בבית הפתוח. יש איזשהו מפגש עם הומואים פלסטינאים, עם הקשיים שלהם?
יש ניסיון לפנות אליהם בשפה הערבית, דרך כל מיני פרסומים באינטרנט וכולי, אבל...
טוב, אבל בואו ננסה לסיים בכל זאת באווירה יותר אופטימית. והפעם עם המוזיקה שלנו.
לסביות,
ביסקסואלים,
טרנסג'נדרים
וכל מי שרוצה להציץ
לכולם.
אוקיי, את הג'ינגל הזה פספסנו בהתחלה, אז בכל זאת רצינו להשמיע לכם אותו. תודה רבה לכם על לילה נפלא, ספיישל מיוחד של החוג לגאווה לרגל פתיחת העונה השנייה והתוכנית ה-26. אני הייתי רנסי קורל,
קטיה בלוך,
אריה פורטוגז
ואליעז רז.
תודה רבה ולהתראות. נתראה בשבוע הבא בשעה 10, יום ראשון שעה 10, בינתיים לפחות. ביי.
ביי.